מוכן?
כן.
נתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. אני מודה מאוד מקרב לב לחברי הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה ויואב קיש מהליכוד. שניהם תרמו היום תרומה שלא תסולה בפז למאמץ להבהיר על מה אנחנו רבים כאן בפוליטיקה. התחיל פינדרוס שהוקלט אומר שהחלום שלו זה לפוצץ את בית המשפט העליון. תודה פינדרוס. הקואליציה המקרטעת והמתפרקת הייתה זקוקה בדיוק לדבק הזה כדי להתאחד ולהבין מול איזו משיחיות מטורללת אנחנו ניצבים. המשיך יואב קיש, יחד איתו סיעת הליכוד כולה, שברגעים אלה ממש מונעת העברה בקריאה שנייה ושלישית את חוק ממדים ללימודים, חוק שמעביר מלגות לימודים באוניברסיטה ללוחמי צה"ל שמשתחררים. יש מחזור שלם שמחכה מאפריל להעברת הכסף, כי הכנסת לא אישרה. הליכוד רוצה להפיל את זה, אולי כדי להביך את בנט, אולי כדי להציק לקואליציה. חברים, צר לי, אתם מביכים בעיקר את עצמכם, ובאותה הזדמנות קוראים את המסכה מעל פרצופכם. אז תודה, לקחתם את לוחמי צה"ל כבני ערובה. תתביישו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. וזה לקשקשנים, בייחוד לקשקשנים הבכירים שמרטיבים את האצבע שלהם ברוק, בודקים לאן הרוח נושבת ומצייצים, מלהגים, מכריזים. כך ליברמן היום. אינני יודע אם זה ריח הבחירות או ריח דעת הקהל. ליברמן שהתחייב לקדם עונש מוות למחבלים אבל התחתן עם מנסור אבס ושכח מה שהבטיח, אומר היום חייבים לשנות את כללי המשחק. אי אפשר לקבל מציאות שראשי החמאס מקבלים חסינות. מה גילית ליברמן? קיבלת נייר סודי ביותר בו כתוב שחמאס רוצחים? התפטרת מממשלת נתניהו כי הוא לא פינה את חן אל אחמר, ועכשיו מה? פיניתם? וגדעון סער שפתאום שוקל לבדוק משפטית הריסת בתים גם של מחבלים אזרחי ישראל. בושה, כבר הרסו לא פעם, פתאום שוקלים לבחון. אבל שר המשפטים יודע יפה שאותם חוקי חירום בתוקף, כאן ושם. גם לשלול אזרחות אפשר, בגץ לא ייתן? אז למה מילאת את בגץ בשמאלנים רק בסבב האחרון והכשלת במו ידיך אפשרות וטו ימני על המינויים האלה? ובנט שידע להתלהם מהאופוזיציה על הממשלה שלא נלחמת בטרור, החליט אתמול לפתוח את כל המעברים מיהודה ושומרון, כי גם הוא פתאום מאמין במה שלגלג עליו קודם, שמותר לעצום עיניים מהמשכורות שאבו מאזן משלם לרוצחים. ביד אחת בנט מקזז את הכסף מהרשות, וביד השנייה של גנץ הוא מעביר להם 500 מיליון מענקים. תאמינו לי, ימנים דלשמטה, עדיפים שמאלנים גלויים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
האורחים המפיקים שלנו, אם זה, אם שאלת את עצמך מי זה יכול להיות היום,
חשוב מאוד, מי זה יכול להיות היום?
נחש.
אסף? אפרת?
שמע, אתה קוסם. אסף מבוא ואפרת קורמן, והחיית על השידור, נראה אותך?
מעיין לויטין?
לא.
אני לא רואה את הזה.
חשבתי שרק את הטיימר אתה לא רואה.
בטח, אבישג אליסף שוסטר.
א' שין, אבישג אליסף שוסטר, ואיתנו גם סגן השר לביטחון הפנים מיש עתיד, סגן השר יואב סגלוביץ', שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שמע, במקום סמול טוק, בוא נשמע ביג טוק, את חבר הכנסת פינדרוס בחשיפה מטלטלת של יקי אדם קרא היום בוואלה, הנה.
לא על ידי המשפט העליון, אז גם החלום שלי, להביא דינאים ולפוצץ את הבניין הזה, לא להביא את
מה יותר מדאיג, להביא D9 ולפוצץ את הבניין או מחיאות הכפיים?
שניהם מדאיגים, מה אני יכול להגיד? מה, אם זה החלום שלו, זה חלום הבלעות שלנו, אני חושב שאם מישהו יחפש את האלטרנטיבה היום, אז הוא רואה אותה מול העיניים, הוא שומע בקולות האלטרנטיבה השלטונית שמחכה לכולנו. שילוב של פינדרוס ו... בן גביר ועוד כמה חברים, זה מה שצופה לנו המשך, אבל בלי כל קשר, מחיאות הכפיים, זה דבר מאוד מטריד. בסוף זה נבחר ציבור, הוא איתי פה בכנסת, אני איתו בכנסת. צריך לזה שהוא משותף כללי לכולנו, שלדעתי פה בעניין הזה, חבר כנסת בלבל, אבל לא בפעם הראשונה.
תשמע, אנחנו רגילים לשמוע תמיד, לנסות להבין את הצד השני, בעיקר כשמדובר בערבים, למה הם תוקפים ולמה זה, אבל אולי מחיאות הכפיים מעידות על כך שיש ציבור גדול שמרגיש שבית המשפט העליון רודף אותו.
תראה עוד פעם, אני ויכוח גם על דברים שקשורים לדרך שבה מתנהלות מערכות המדינה הוא לגיטימי. אבל האמירות של חבר פינרוס הן לא לגיטימיות. השורה התחתונה, מה שהוא אומר פה, הוא מהלך אימים ומאיים על מוסד שלטוני במדינת ישראל.
זה לא מטאפורה? זה לא מטאפורה, כלומר אתה רואה את הדברים כפשוטה.
אני חושב שהדרך הקלה היא להיות פרשן ספרותי. זה לא מטאפורה וזה לא דימוי. זאת אמירות בוטות וקשות ומסוכנות של חבר כנסת בכנסת ישראל. ככה צריך לראות את זה, ככה פשוט. בלי לעטוף את זה במילים ובפרשנות. זה אמירות שצריך להוקיע אותן בצורה הכי ברורה. ללא כל קשר באיזה מתרס, איזה דעות, איזה פוליטיקה, מה אני מאמין, מה הוא מאמין. כולם מאמינים בשורה התחתונה, בבסיס שיש פה רשויות שלטון, יש פה כנסת, יש ממשלה, יש רשות שופטת. אלה כללי המשחק.
וכשהמשנה לנשיא בית המשפט העליון, לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חשין, אמר על הכנסת בעצם, מי שיעז להרים את ידו על העליון, אני אגדע את ידו. זו הייתה מטאפורה?
תראה עוד פעם, אני גם איתו אני לא פרשן ספרותי, אבל אני אומר לך מה המשמעות של מישהו בבית המחוקקים אומר דבר כזה, שיש לו את היכולת החקיקתית לעשות דברים, יש לו כוח, יש לו סמכות, הוא חלק מפלגה פוליטית, ולכן אני אומר עוד פעם, אני לא פרשן ספרותי לשום דבר. מדובר במנהיג ציבור, כחבר כנסת, היום הוא באופוזיציה, מחות גם במקום אחר בעמדה, בקואליציה. מחר יכול להיות שר ומחות כל תפקיד אחר. אני חושב שיש משהו בסיסי שקורה פה בצורה בוטה וקיצונית, וצריך להוקיע אותו בלי לחפש פה הנחות ובלי להפוך את זה לספרות. להגיד את הדברים כהווייתם, זאת אמירות קשות, בלתי מידתיות, שצריך להוקיע אותם ללא כל קשר, לדעה כזו, לדעה אחרת, אם בית המשפט הוא ליברלי יותר או שמרני יותר, זה לא רלוונטי לדיון. מה שרלוונטי פה, שיש חברי כנסת שמאיים. אין פה מילה אחרת. אם היית לוקח עכשיו ולא מדבר בשפה על מוסדות, אלא מדבר על אנשים, היית אומר שזה עבירת איום. ואני אומר שעבירת האיומים הזו, שאנחנו מתהלכים איתה ומדברים איתה, זו האלטרנטיבה שמחכה לנו מעבר לפינה, זה הצד השני של המטבע, שזה לא קשור לפוליטיקה ועמדות ואמונות, זה קשור להתנהגות ולתפיסת עולם בעייתית מאוד, שצריך להוקיע אותה בלי להתבלבל.
טוב, אני מתקדם רגע. קודם כל, יכול להיות שזה בכל זאת כן מטאפורה, כי הוא אמר שהוא יפוצץ עם D9 את העליון, הם לא, הם לא עושים צבא, אבל D9 ומטען חבלה זה שני דברים שונים. כך או אחרת, הוא רוצה להרוס את העליון. בוא נלך לנושא, למצב הביטחוני. אני קורא עכשיו אצל טל אברהם שצהל נייר עמדה של צהל בנושא גל טרור שהוצגה לדרג המדיני. חמאס אינו עומד מאחורי גל הפיגועים בערי ישראל, מבקש לעצמו הישג כמי שחולל אותו, ללא עדויות לכך מלבד הסתה. פיגועי בודדים על רקע דתי ולאומי בגל הר הבית, שנה למבצע, סבורים בצהל כי הרתעה מול חמאס חזקה מאוד. עמדה שמסבירה, כותב לברם, כי הדיון על סינואר הוא בעיקר בטוויטר. מה עושים סגן השר לביטחון הפנים אם זה באמת מחבלים בודדים שלא קשורים לשיוך ארגוני, אין להם תשתית והם לא מקבלים הוראה מאף אחד, איך אפשר לעצור את זה?
א', זה מסובך וקשה ולא פשוט, ולכן המערכת הביטחונית, צהל, שירות הביטחון הכלי, ודאי משטרת ישראל, עושים את כל הפעילות האפשריות למנוע. חלק מהסיפור זה באמת נוכחות, חלק מהדבר השני זה לעשות פעילות יותר משמעותית אל מול סגירת הגדר. חלק מהדברים, והיו דברים מעולם, ואני, איך אומרים, זה קשה ללכת אחורה, זה כואב ללכת אחורה, היינו בגלים כאלה. זה לצערי היה בעבר, נמצא כרגע בהווה, אני מקווה שכמה שיותר מהר זה ייגדע, ואני לא יכול להבטיח למי שאומר אותנו שלא יהיה גם בעתיד. אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתוכו, אין 100% בשום דבר, גם שהצבא יעשה את מרב המאמצים, עדיין יוכלו אנשים לעבור בצורה כזו, בצורה אחרת. אין אפס תקלות ואין 100% של ביטחון. אני אומר את זה בצורה הכי אחראית שאני מסוגל לומר. ומצד שני, אני אומר, אנחנו צריכים לראות שהשגרה של חיינו, למרות התקופה כאשר אנחנו עוברים, אנחנו נמשיך אותה ככל שניתן עם ערנות ועם פעילות מאוד מאוד מומצת של מערכת הביטחון, אבל אנחנו מדינה חזקה עם ציבור חזק, ואנחנו יכולים לעניין הזה כמו שיכולנו בעבר.
שמענו את שר המשפטים גדעון סער אומר שצריך לבחון עכשיו גם הריסה של מחבלים אזרחי ישראל וגם גירוש לעזה של משפחות. מה עמדתך בעניין?
תראה, אני בדרך כלל עמדות שלי הם לא בגלל שמישהו אמר משהו. ולכן אני חושב שאנחנו בדרך כלל שאנחנו מגיעים לאירועי קיצון או בתקופה כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אז כל אחד מאיתנו, או לפחות לא כל אחד, אנשים אומרים דברים, אני לא שמעתי מה אמר שר המשפטים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן להסתכל כיצד אנחנו חזקים בשגרה. אנחנו חזקים ונחושים בשגרה, אנחנו נהיה חזקים גם באירועים יותר קשים. ובדרך כלל, כאשר מדובר, אני אדבר משהו יותר רחב אפילו, אני הייתי עם איזשהו אירוע ואמרתי, כאשר מדובר על אכיפת חוק לדוגמה, או לטיפול בפשיעה, או בעברנות, או בגלים לאומניים כאלה או אחרים, שיש גל קיצון, כולם נהיים מומחים לאכיפה. אני מחפש את כל המומחים לאכיפה, גם שאנחנו נמצאים בתקופות השגרה, כי בוודאי המערכת...
אבל אנחנו מצאנו, הנה אתה מומחה לאכיפה, ואני שואל, מה עמדתך ביחס להריסת בתיהם של מחבלים אזרחי ישראל?
אז אני חושב שגם כן העמדה לגבי העמדה המקצועית או המשפטית, תראה כל מקרה לגופו, הרי בסוף ישאלו באיזה מעגל, מהו המעגל הקרוב, האם הוא גר בבית עם הורים, קומה למטה או קומה למעלה, נכנסים לשאלות פרטניות, ולכן אני חושב שהתשובות הנכונות צריכות להיות, אם הולכים על מהלך כזה, אז זה פחות בהכרזות ויותר בביצוע של ישיבות מסודרות מה ניתן לעשות. אני חושב שאנחנו בדרך כלל נתפסים לאמירות כלליות כאשר יש אירוע. אני אומר, בוא נעזור רגע את האירוע, ואם נכון לטפל בעניין הזה, אז נכון לטפל בו בשגרת העבודה הרגילה של הכנסת ושל הממשלה, ולא באירועי קיצון. אני חושב שבדרך כלל שיש את האירועים האלה, אנחנו מגיעים למסקנות קיצוניות, ובסוף גם לא מיישמים אותם. ולכן אני חוזר על מה שאמרתי קודם, על השגרה. אני לא סתם מדבר על השגרה, כמי שמתעסק היום, לדוגמה, בעניין של ריכוז המאמץ המשרדי לגבי המאבק בפשיעה בחברה הערבית, אני חושב שחלק ממה שאנחנו ראינו, גם משנה שעברה בחודש מאי, הוא לא רק תולדה של עניינים שהם קשורים לפשיעה לאומנית, הם גם קשורים לעובדה שבמקום שאין אכיפת חוק משמעותית קשה ונחרצת ומושג הציות לחוק מתעמם, אתה רואה בסופו של דבר שעוטפים הרבה מאוד אירועים גם בדברים אחרים. ולכן לדעתי השגרה היא המפתח. משטרה חזקה יותר, גדולה יותר, משמר הגבול חזק יותר בשגרה, לא בגלל שקרה היום או השבוע שעבר או בחודשיים אנחנו נמורים מאוד מאוד קשים שאתם יכולים את המשטרה באמת נמצאת בכל מקום, אלא צריכים למצוא אותם גם בשגרה. ולכן אתה שאלת אותי ולא רוצה להתחמק מהשאלות, אני אומר אותם שאלות מהותיות לגבי מאבק בטרור או מאבק בפשיעה, אני הרבה יותר אוהב את הדיונים שנעשים לא בעת הזו שהדברים נמצאים בכותרות.
רגע, אנחנו מתקדמים, סליחה, יש פה עוד הרבה נושאים. תגיד, קודם כל אורי אלר עכשיו מפרסם ששני המחבלים המחרידים מאלעד בחקירה אומרים הם לא חברי חמאס ולא נשלחו על ידי חמאס. טוב, יש פה כולם מגינים על חמאס, אני עדיין חושב שצריך להרוג את יחיא סינואר, אבל זה בשביל הפרוטוקול. תגיד, אתה, מי שלא מכיר את הביוגרפיה שלך, סגלוביץ', אתה חוקר, כאילו, אתה היית ראש אגף חקירות מאוד משמעותי, ואנחנו בסערת רשתות חברתיות לטעמים מגוחכת, על הסיגריה שכנראה רכז השב"כ נתן לאחד מהמחבלים אחרי שנתפסו, ולא עוזר שמסבירים חוקרי שב"כ ותיקים, שאתה, ככה אתה בעצם סוגר לו את האירוע ומדובב אותו לקבל את האינפורמציה שאתה צריך באותו רגע. איך אתה רואה את זה עם עשרות שנות הניסיון של החקירות שלך?
אני מניח שמי ש... תראו, אני לא מכיר את האירוע, אני לא שמעתי גם את ההסברים, אפילו אתמול שאלו אותי בשום מקום, לא ידעתי שהיה את האירוע, כי לא עקבתי אחרי...
יש תמונה שרואים אותו משהו.
לא, היום ראיתי את התמונה. אני מניח שזה לא בגלל טוב לב שנפל על אותם חוקרי שב"כ, אותם חיילי צה"ל והשוטרים שתפסו את המחבלים הניתבים האלה. מניח שלהם אינטרס להרגיע את הבחור, את המחבל הזה, ולהגיע למירב האינפורמציה האפשרית שדרושים לחקירה בשלב המיידי. אני מניח זאת הסיבה, אני לא חושב שנפל להם פרץ של טוב לב, ואני גם לא חושב שזאת הסיבה שנתנו. עכשיו זה הצטלם, ואני לא ראיתי מה היה כתוב או מה דיבר ברשתות, אבל אני ככל שאני מסוגל, אני לא לכל דבר שכתוב שם או שמצולם שם, וחושב שנכון בכלל להתייחס. אני סומך אנשים שעשו את העבודה, ואתה להם סיבה טובה כנראה לגרום לו לקבל סיגר, אבל אני לא מניח ברצו לפגוע בבריאותו שנתנו לו את הסיגריה.
גם אני לא מניח ככה, אבל סגן השר סגלוביץ', יש לנו משטרה, אתה מכיר אותה היטב, על פי מקורות זרים יש לנו גם צבא, ולמשטרה יש משמר אזרחי, ויש שבק. למה אנחנו צריכים משמר לאומי עכשיו? מה הוא יעשה?
קודם כל אני לא זוכר שאמרתי שצריך.
לא, אני שומע שיש החלטת ממשלה כמעט, שבתוך שנה יוקם.
אני לא רוצה להגיד דברים, אני חלק מהרשות המבצעת, כפי שאתם יודעים, ואני לא יודע מה טיב ההחלטה או מה משמעותה. אני יכול להגיד לכם לגבי מה שהייתי... אז אני אגיד לך מה אני כן מתייחס. למשהו מאוד מאוד כללי, שאמרתי גם בזמנות שונות על דברים אחרים. כל מי שרוצה להתנדב למשטרת ישראל ולמשמר הגבול יבורך. התנדבות היא משהו פרטני שאנשים מתנדבים. לא מתנדבים בארגונים. לא מגיע ארגון כזה או ארגון כזה עם אנשיו ואומר אני מתנדב. זה לא עובד. בזמנו פרקו את הפלמח, גם האצל והלכי לא קיימים יותר. לא נקים אותם עכשיו.
בוא.
למה אתה מתחיל עכשיו עם הלכי?
זה אמירה גורפת.
אריה אלדד.
אז אני אומר, מדוע אני אומר את הדברים האלה? בסוף, כל מי שמתנדב למשטרת ישראל, יש כוונה, יש כוונה גדולה ומשמעותית, שאני גם חלק ממנה, להגדיל את משמר הגבול, להוסיף עוד פלוגות מילואים. יקראו לזה בשם כזה או אחר,
אתה לא שמעת שרוצים להקים משמר לאומי?
אני שומע שיח על משמר לאומי עוד לפני שאני הייתי בכנסת, עוד לפני שהייתי כחבר בממשלה הזאת. השמות לא עושים את ההבדל. מה שעושה את ההבדל, האם הגוף הזה הוא מקצועי, הוא גדול, הוא מהיר לגיוס, הוא אפקטיבי, הוא יודע את העבודה והוא קשיר. זה הסיפור. ולכן אם צריך להקים, וזאת הכוונה, עוד איקס פלוגות מגף, על מנת שבמקרה חירום, כזה או אחר, נוכל לגייס אותם, אין שום בעיה. ירצו לקרוא לזה בשם משמר לאומי? אני לא חושב שצריך. יש לנו את משמר הגבול, זרוע מבצעית חזקה של משטרת ישראל, אבל אני לא קבעתי את השמות, ואולי מישהו יקבע ולא אני שיקבע את השמות. השאלה היא לא מה, איך קוראים לזה. השאלה מה אני יצא מתחתיו, מה הוא יעשה, מה התפקיד שלו. אני אומר לכם מראש, מתנדבים לא יעסקו בטיפול בהפרות סדר, נקודה.
לפני שתגיד לי כמה, תגיד לנו כמה מילים על מסלול בטוח, אמרת מקודם להרגיע את המחבל עם הסיגריה, אתה יכול להרגיע אותנו לגבי תפקודו של השר שלך?
כן, אני עובד עם עומר, למעשה מה שאנחנו ביחד, אני מכיר אותו מעט מהכנסת, אנחנו עובדים בצמוד, ואני לא חושב שלאף אחד יש מה לדאוג מעומר ברלב, הוא עושה את עבודתו, עושה את עבודתו נאמנה, ואני חושב שבאותם מקרים שהיו, והיו מקרים כאלה, גם הוא התייחס אליהם, שהוא טעה וקשל ברעיון כזה או אחר, הוא אמר את זה בקולו, לא צריך אותי כפרשן.
תגיד, מה זה מסלול בטוח?
מסלול בטוח למעשה תוכנית שעוסקת, התחלנו לעסוק ב-17 לאוקטובר 2021 כחלק מהפעילות הממשלתית אל מול המאבק בפשיעה, מה שאני קיבלתי כאחריות את החיבור של כלל משרדי הממשלה אל מול הפשיעה, ובזה למעשה מרכז עיסוקי מאוקטובר. הפעילות הזאת הייתה בתחילת הדרך, הייתה אמורה להיות חצי שנה, היא הורכה על ידי צוות השרים בראשות רועם עד לסוף שנת 2022, ולמעשה מה שאני עושה, אני מרכז את כלל הפעילות של כלל...
אתה מדבר על הפעילות במגזר הערבי?
כן, כן, פעילות okay. כנגד הפשיעה בחברה הערבית.
זה מצליח או נכשל הדבר הזה?
אני לא רוצה
להעיד על עצמי. תעיד על עצמך, נו.
התוצאות הן כאלה שההחלטה היא שאני אמשיך בפעילות, והתוצאות הן כאלה שיש ירידה בפשיעה, יש ירידה באירועי הרצח, יש עלייה גדולה מאוד במעצרים עד תום ההליכים, יש הרבה מאוד, יש ארגוני פשיעה שבזמנו היו בחוץ והיום כבר חלקם בכלא ועוד בדרך ייכנסו פנימה, יש תפיסות כלכליות גדולות מאוד, הרעיון המרכזי הוא גם להשבית או לפגוע במנוע הכלכלי של העבריינות, בזה עיקר העיסוק, רשות הנשיא נרתמה ב-100% למעשה הזה, משרד המשפטים שינוי חקיקה, אני רק היום הולך לעלות פה שני תיקוני חקיקה בתחום הזה, האחד האיסור או הפיכת האיירסופט לכלי ירייה, איירסופט זה אותם כלים שאפשר להסב אותם לכלי ירייה, השני זה החמרת ענישה בחלקי נשק מהותיים, היום זה עולה לקריאה ראשונה, מחר יש דיון בנושא חיפוש ללא צו, הצעת חוק שרצה ונמצאת בוועדת החוקה, שינוי בכל מה שקורה בחברות השמירה, בכל מה שקשור לשמירה כפויה, שינוי חקיקה בכל הממדים, וגם פעילות אופרטיבית מאוד גדולה, וכל זה נעשה עם הכאן ועכשיו, עוד בלי התקציבים הנוספים שאמורים להגיע בתקציב המדינה, כפי שאושר לא מזמן, מעבר לזה שינוי דרמטי בכל סוגיית המכרזים, כל הכספים שדובר עליהם בתוכניות החומש הולכים לעבור לא ישירות לרשויות המקומיות הערביות. יש שינוי בנושא המזומן, החזקת המזומן, שינוי בחשבוניות, אחד הדברים המרכזיים זה חשבון פיקטיביות, הולכים לעשות שינוי דרמטי בעניין הזה בחודש הקרוב. יש פה מערכת שלמה שפועלת מסביב, המשטרה כגוף אופרטיבי מרכזי עושה את זה, אפשר לראות בגבולות שינוי שקורה, הרבה מאוד תפיסות בגבולות, זה לא קורה סתם. יש פה פעילות גדולה מאוד של כל הגופים כולם, ואני יכול להגיד לציבור שומע. רק משפט אחד, אולי משפט, כלל המערכות המדינה, אני יכול להעיד עליהם, קודם כל, פשוט נרתמו בצורה בלתי רגילה, ואני חושב שבקצב הזה אנחנו נגיע לתוצאות מאוד מאוד טובות, בעיקרון צריך לייצר שקט, היום בחברה הערבית.
אז רק תגיד, במסלול בטוח, חברה ערבית, מגזר ערבי, מה עם הקואליציה? יש לה מסלול בטוח? זה נראה שזה הולך לפירוק או לא?
אני יותר אופטימי מאחרים שאני שומע מדברים עליהם, אני חושב שאכן זה לא פשוט, אכן זה לא קל, אבל רק מה שאמרתי להם עכשיו מצדיק הרבה מאוד אנשים שמתלבטים או חושבים, וזה רק תחום אחד שהממשלה הזאת עוסק של המאבק בפשיעה בחברה הערבית, הוא לכשלעצמו מצדיק המשך פעילות והמשך הממשלה הזאת, יהיו מאמרות בדרך, זה יהיה לא פשוט, יהיו ויכוחים, יתראינו, יחסו, יהיו הרבה דברים בדרך, בסוף, הספינה הזאת תמשיך לדעתי לפחות, היא תמשיך לשוט על הגלים, הגלים לא תמיד יהיו שקטים, אבל חשוב שיהיה כיוון ואנחנו מנווטים את זה לשם.
סגן השר סגלוביץ', יש עתיד, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב לכולם.
ברייק זהב, פרסומת אחת.
הלוואה בתנאים טובים יותר מהבנק זה מקס. לקבלת הצעה התקשרו כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המבצע ולאישור תנאי המלווה, מקס.
יהודי שיש לו יום פורה היום בעבודה זה יקי אדמקר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אלן בן ואריה, ערב טוב.
כתב כנסת וחרדים וואלה ומגיש בכל ברמה. אז קודם כל פינדרוס, זה פרסום שלך, דיברנו עכשיו עם סגלוביץ' על זה, אבל אתה גם הלכת אליו אחרי, ורצית לבדוק אם הוא מתנצל או מתחרט, אז הנה ההקלטה הטריה שאתה מקליט אותו אחרי הסערה, הנה.
יש פה דיון עקרוני, איך אני רואה מדינה יהודית, איך אני רואה את גאולת ישראל, מהו החזון למדינה. ואני חושב שבית המשפט העליון הוא לא חלק מהחזון הזה, הוא מפריע לחזון הזה. במסגרת שיחה של שעה וחצי, זה מה שהייתי צריך להגיד, ואני לא מתחרט לרגע.
תגיד, הוא מבין, עזוב רגע את האמונות, שהוא עזר היום לקואליציה?
אני לא יודע אם הוא מבין את זה, כי אם הוא היה מבין את זה, אז הוא היה מנסה אולי קצת לאזן את דבריו, או לתקן קצת, לומר את זה בצורה קצת יותר עדינה, להישאר במהות, אבל לברוח מהאמירה הקיצונית. בעצם העובדה שהוא אמר, אולי צריך למוטט ולא לפוטט, מלמדת שלא. אני חושב, אם יורשה לי רגע ברמה האישית, שבמאבק האמיתי שמתנהל בחלקים הימין נגד מערכת המשפט, או לשינוי מערכת המשפט, אמירה כזאת היא בהחלט עושה נזק, היא עושה נזק משמעותי, אי אפשר לחלוק על זה, אתה יודע, אתה לוקח את זה לאמירה שבסוף מביאה את כל אלה שנמצאים מן העבר השני, לומר בצורה הכי ברורה, הנה, אתם מבינים למה אנחנו פה, אתם מבינים למה אנחנו לא ניתן השינויים האלו להתרחש, למרות שלדעתי, אריה ודאי הסכים איתי, אבל אני חושב שגם אתה בן, גם אתה תסכים שיש שינויים שצריכים לעשות...
כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים במישור הפוליטי, האם זה באמת חיזק את הדבק של הקואליציה, כלומר, לא מספיק ששלושה ארבעה אנשים בקואליציה הזאת, לא עניין מערכת המשפט מטריד אותם, אלא גורלם הפוליטי, ולכן אני לא רואה שזה משנה במשהו את העניין.
לא, אני לא חושב, אני לא חושב, אתה יודע, עם כל הרצון הטוב... לקחת את הסיפור הזה ולהגיד, כן, זה סיפור עכשיו שילווה את המערכת הפוליטית וישנה אותה ויעשה טלטלות בקואליציה, זה לא. זה אמירה שיצרה שערה ובצדק וטוב שכך, אבל זה לא יגרום להתנהלות אחרת עכשיו מצד מפלגה כזאת או אחרת בתוך הקואליציה.
נכון.
זה לא ישנה את המציאות הפוליטית.
זה קצת מלכד את מצופף שורות בקואליציה. אגב, לפני שארי קטע אותך, דיברת על השינויים. מאז שאני זוכר את עצמי, אני קורא לרפורמות עמוקות, מערכת המשפט, בכל מיני תחומים. אני לא אחזור על זה, זה כבר היה לזרה. אבל כמובן שאין מדינה דמוקרטית בלי בתי משפט ובלי בית משפט עליון. ובוא נמשיך ונתקדם, כי פתחת, נדמה לי, גם איזה גן ילדים, או שנפתח איזה גן ילדים עם יום הולדת של גפני?
כן, גפני חגג יום הולדת 70 בכנסת היום, ומי שלא אהב את זה במיוחד היה אריה דרי, יושב ראש אז, שישב באותו הזמן יחד עם חברי סיעתו בחדר הצמוד, והוא התחיל לקבל תמונות, הוא ואנשיו, מתוך המסיבה והחגיגה שם, והוא ראה שבין היתר במוזמנים ובחוגגים גם יאיר לפיד והשר אלעזר שטרן, חברי וראשי מפלגת יש עתיד. הוא לא אהב את זה, כך לפחות על פי אנשים שנכחו בחדר, ואז הוא משך ומשך את ישיבת הסיעה עד שהוא קיבל את העיתות שהחגיגה הסתיימה, שהמליאה נפתחה, והוא שחרר את כולם לשלום. יהיו שיאמרו שזה לא אך ורק בגלל שלפיד הוא כביכול אויב פוליטי או יריב פוליטי, אלא בגלל שדרי עצמו חגג איזושהי מסיבת יום הולדת לפני תקופה מסוימת, וגפני לטענתו בגלל אילוצי לוז לא הגיע, אבל למעשה לא הגיע. תזכיר לי קצת גנון.
איך קוראים לגנון אצל החרדים? יש להם משהו מסגרת אחרת?
בן, אני לא אתן לך להדביק את זה עליהם.
חיידר. החרדים. זה החיידר.
זה גנון אצל כולם פה, עזוב. זה לא, זה במקרה היום אצל גפני ודרי, אבל...
אבל איך אתה מסביר את זה שלפיד נכנס, מברך, ראיתי את הסרטון, מברך ברכה ארוכה את גפני, כולם מבסוטים.
רק מאהבה, כך... מה זאת אומרת?
אחר כך גם, רואים שהם מסתודדים במסדרונות של המליאה, מה קורה פה?
האמת היא שבעיניי זה אירוע די מדהים, סיבה מאוד פשוטה, כי מי ששוחח עם גפני רק לפני שבוע, כשהוא ראה... את מאיר פורוש ממפלגתו מסייר עם מתן כהנה, אז הוא שמע איך הוא צועק ואיך הוא זועק על כך שהם משתפים פעולה עם הממשלה.
טוב, מה אתה משווה? כהנה דתי.
לא,
כהנה צדק.
אז אני אגיד לך, אצל גפני ההסבר לכך, הוא אמר את זה לא רק היום אלא במספר הזדמנויות, שיש שלושה אנשים שמאוד מאוד קשה להראות ולהיראות איתם בציבוריות ובפומבי בתוך הממשלה הזאת, וזה איווט ליברמן, מתן כהנה ונפתלי בנט, שהם מבחינתו סדין אדום, אבל יאיר לפיד פחות, אני לא יודע אם זה נבע מכך, ולפיד מבחינתו, אתה יודע, מה רע להראות את הקרבה הזאת לחרדים, משרת אותו נהדר ונפלא.
טוב, תגיד במשפט אחד, איך אתה רואה את המושב הזה, את ההישרדות או הישרדות של הקואליציה, whatever?
תראה, אני לא נביא, אבל אני חושב שזה יכול להחזיק. לא זמן ממושך מדי. אבל
הם צריכים 5 שבועות, נכון? זה האורך של המושב הנוכחי.
קצת יותר.
9.5.
קצת יותר, כן, אבל אני לא חושב, אני באמת לא יודע לומר אם הם יצליחו להחזיק את כל 9.5 או יקרה איזשהו אירוע באמצע, אבל אם אתה שואל תיאורטית, האם ממשלה יכולה להחזיק בכנסת שבה יש 60 חברי כנסת אל מול 54 ועוד 6 ניטרלים, אני חושב שהם יכולים להחזיק.
פעם אחרונה שאני מרשה לך לקרוא למשותפת ניטרלים, כי ניטרלים הם לא.
לא, במקרה הזה...
טוב, טוב, יקי, תרגע, הוא מטריל אותך.
תודה רבה.
יקי דנקר, תודה, שקויר, כמו שאומרים.
תודה רבה.
תודה, חברים, להתראות.
שמע, אריה, יש לנו עכשיו מרואיין נדיר. כי בדרך כלל האנשים של ליברמן זורק לא חוזרים, הם נעלמים, והוא חי עדיין, יבגני זרובינסקי, אהלן.
שלום לך.
דופק לחץ דם, מה המצב? רק תיתן לי...
כמת מעלך.
תיתן לי מדדים חיוניים, דופק לחץ דם, צבע, לשון.
עדיין נושם.
אוקיי.
אז רגע, בואו, המאזינים, עם כל הכבוד לדחקות שלנו, המאזינים לא היו בכנסת היום. בואו נשמע את הקטע שבו יבגני שואל את ליברמן משהו בישיבת סיעה, ואז הם בעצם מעיפים אותו משם, או whatever, תכף תספר לנו, אבל קודם הקטע.
למרות שהם חתמו על הסכם קואליציוני.
רצת גם אם אין אזרחות, אין נאמנות, אין אזרחות. מה, איפה זה עומד?
אתה בהפגנה או בישיבת סיעה? תתנהג כמו בישיבת
סיעה. האמת שהוא לקח לי את השאלה.
אם תתנהג כמו בישיבת סיעה, אז מענה אם לא, הדלת פתוחה, אתה מוזמן לצאת.
גם אתה מוזמן לצאת.
אתה עזת לשאול את ליברמן מה עם העניין הזה של אין נאמנות, אין אזרחות?
כן,
אתה לא אמיתי.
כן, אני חושב שהגזמתי, נכון?
חד משמעית, הגזמת.
קודם כל אני הגעתי לשם, איך שהגעתי לשם הוא כבר... הם היו עם פנים קצת שליליות. ואז כולה שאלתי את המשפט הזה, וכך הוא היה לי, הנה הדלת פה פתוחה, אתה מוזמן לצאת. אמרתי לו, גם אתה מוזמן לצאת, אבל לא העיפו אותי, נשארתי שם.
אתה משחק בגורלך.
תגיד, איפה נודלמן?
איפה מי?
נודלמן, מיכאל נודלמן, גם כן היה אחד שהעיז להתחצף נגדו, אני לא יודע לאן הוא נעלם. איפה
יש השפלה ששלפת את השם הזה עכשיו?
מהכנסת, כשאני הייתי שם, ופתאום הוא העיז להצביע. הוא לא אמר לו, הוא יצא.
יבגני, נדמה לי שלפני כמה ימים אתה גם התרלת דווקא את נתניהו בטוויטר, או שאני מבלבל עם מישהו אחר.
לא כל ביקורת הוציאות זאת התרלה.
לא, התרלה זה מילה נחמדה, לכן אני משתמש בה.
כן, מה שבן חסם אותי, אני גם לא רואה את ההגיגים שלו, אני כל כך מתגעגע.
אתה מתגעגע? תגיש בקשה בשלושה עתקים, אם ליברמן יאשר, אני מחזיר אותך.
לא, העליתי על נתניהו, שמה זה היה? שהם... לא זוכר כל כך מה זה היה, אחרי פיגוע כלשהו, שהוא כביכול גינה, או מסר תנחומים, ואז הוא ישר הוסיף חייבים ממשלה לאומית, ודברים כאלה. זה קצת עצבן אותי שמן הראוי היה לפחות לא לעשות את זה בציוץ אחד ולא לרכב על נרצח בפיגוע וישר...
וגם נדמה לי שהזכרת כמה פיגועים היו אצלו וכולי, הרי כולנו פה עם פיגועים, אין ראש ממשלה בלי פיגועים וכולי וכולי. אז מה בסוף?
כן, אני חושב שגם אצלך היו פיגועים, זה לא שאם פתאום יהיה הכל ייפסק, אז נראה לי קצת לא במקום.
אז מה עצבן את ליברמן? שבעצם רמזת שמילה זה לא מילה?
אני לא יודע, זה תשאלי אותו, אני לא יכול לענות במקומו. זה גם המשפט היחיד שהוצאתי, שתבינו, זה לא שעשיתי שם איזה בלגן.
מה בעצם עשית בכנסת, יבגני?
באתי לצלם פה איזה סרטון לרשת וגם לרשת 13.
בקיצור, באת לעשות בלגן, בוא תודה.
כן, לא, בגדול באתי לעשות בלגן, אבל לא תכננתי שזה יגיע לזה.
ותגיד, ושאלה אחרונה קצת רצינית יותר, איך אתה עובר ברמה האישית את המלחמה במקומות שיש לך אליהם חיבור היסטורי?
תשמע, מאוד עצוב, אני אישית, אין לי שם קרובים או משהו, אבל אני לא יודע מה להגיד, אני גם, כמו שכולם חשבו, לא חשבתי שזה יקרה, אבל פוטין הזה פסיכופת, ולא להאמין שאנחנו ב-2022, ועדיין יש את הדברים האלה, והבן אדם פשוט נכנס והורג שם אנשים, ועטוב, מה אני אגיד?
לגמרי. טוב, יבגני זרובינסקי, שמור על עצמך, תודה.
תודה רבה.
אפרת קומן תעשה לבוכי תנועה, נצא לפרסומות, אבל אנחנו נחזור. ובגדול, אז חכו.
על מה כבר לא נדבר היום?
השר בממשלת בנט, איסאווי פרג', אומר שהתשובה לגל הפיגועים היא העברת יותר כסף לרשות הפלסטינית. אם חס וחלילה יהיה לך שריפה בבית, אל תנסה לחבוט עם בנזין.
על רקע דריכת הקורונה, הפרויקטור סלמן זרקה צפו לחזור לנהל את בית החולים ריב כזיב בצפת. תודה, סלמן.
כתב אישום על הסתה בעניין הר הבית הוגש נגד יוסוף אלבאז, האימאם במסגד בלוד. למה הוא לא בכלא מאז שומרי החומות?
בתחילת ישיבת הממשלה צולם הגב של גנץ והחומר הסודי ביותר שקרה. אם יש למישהו את הצילומים, תעבירו בפרטי.
גופות המחבלים מאום אל-פחם שרצחו שני לוחמים הגב הוחזרו למשפחות. גופות גולדין ושאול עדיין בידי החמאס, רק מזכיר לבנט.
אחרי שנה אישרה ועדת הכספים מענק של 500,000 לכל הרוג במירון, מוטב מאוחר.
במכון טרומן לשלום באוניברסיטה העברית התקיים פאנל הערצה ותמיכה בפורעים הערבים בירושלים בשומרי החומות. בגלל הכיבוש, מוחמד דף השתתף רק בזום.
אחרי חסידות בלזה, גם האדמור מצאנז אוסר על תלמידי הישיבות להגיע למירון, שכוח.
מאזן גנאים ימליץ לרעם לפרוש מהקואליציה ושואל מה יש לבחור יהודי להיכנס לאל אקצה, מצטרף להמלצתו ושואל אותו דבר על הערבים בהר הבית.
עידית סילמן השתתפה היום בישיבת סיעת ימינה, לא רצתה שדברו עליה מאחורי הגב. מי איתנו? שלומי אלר? שלום שלומי.
שלום לך. ערב טוב.
תושבת אשקלון נעצרה בחשד שהיא זו ששלחה את המכתבים שמאיימים על גילת בנט ועל יוני בנט ועל משפחת בנט עם הקליעים. מה אנחנו יכולים להגיד שלא נמצא באיסור פרסום?
לא הרבה. נאמר קודם כל שהיא תושבת דרום, בת 65. היא נעצרת הבוקר בתום חקירה משותפת של השב"כ והמשטרה, והיא נחקרת גם כעת בלהב 433. עכשיו צריך לומר שתחילה הבנה הייתה במשטרה שמדובר בשני שולחי מכתבים ולא אדם אחד. הורים שסוגרים קודם כל מתמקדים עם אדם אחד, וכרגע בעצם בודקים קודם כל מה הניע את אותה אישה לשלוח את אותם מכתבים, האם זה המכתבים הבודדים שהיא שלחה, ובעצם איפה הגיעו אליי גם הכדורים. כל הדברים האלה יחקרו, וכמובן החשדות ליומים ייבדקו. הערכה שהיא טובה מחר לאחת מעצר בבית משפט. מעיון ככה קצת במגבלת האיסור פרסום, אפשר לומר שאותה חשודה, יש לה פרסומים שונים ברשתות החברתיות הנוגעות לראש הממשלה, אבל הממשלה הנוכחית.
לא האיומים הראשונים שלה לכאורה, בוא נאמר ככה.
כן, פרסומים הייתי אומר חריפים, בוטים כלפי ראש הממשלה בנט והממשלה בכלל, ויתכן שאולי, אולי, אולי זה המניע עדיין.
רק נגדו או שהיא טיפוס אנטי-ממסדי באופן כולל?
מהתכנים, אנחנו מדברים על תכנים מאוד קשים, בעיקר מתמקדים בהיבט הפוליטי, כלומר אושיות פוליטיות, כמו למשל היא כותבת על בנט, רק אולי לא נחזור על זה, אתה יודע מה?
אולי זה במסגרת איסור הפרסום, כן.
בוא נאמר, אחד הקולגות שלנו כתב שכשיפורסם שמה, רבים בליכוד יובחו, כי היא מצולמת איתם. קיצור, היא ביביסטית ארדקור, אם אתם שואלים אותי אם הייתה סכנה לראש הממשלה מהמכתבים האלה, אני חושב שלא, אבל כמובן שאנחנו לא יודעים כרגע כלום.
מתי שלחה אותם? בינואר?
למה כמה קרה בינואר?
שואל על הדואר.
כן, בדיוק אנחנו חוזרים לזה, אני רק אגיד בהערה קטנה ש... אם זה אותו אדם ששלח אותם מכתבים, אנחנו יכולים באמת לטעות לגבי השירותי הדואר שיש לנו. זה במה
המוזיקה. שלומי אלר, תודה.
תודה רבה.
בוא נגיד שלום, אריה, סידרתי לך פה ילד בן 13 מתקוע. בלילה הייתה חדירה של מחבל ליישוב תקוע, ואיש כיתת הכוננות שראה אותו ליד הבית שלו, ירה בו, ומלאכי בשן, מלאכי בשן אלדד, אבל השם האחרון לא כל כך רלוונטי. שלום לך מלאכי.
שלום מלאכי.
שלום מלאכי. אנחנו רוצים לדבר על...
בוא נעשה סדר.
איך סבא?
הוא בנה של ביתי הבכורה קרני, הוא בנה הבכור. ובמספר הנכדים אתה 7, נכון? אם אני זוכר נכון, אתה חולצה מספר 7.
לא, לדעתי אני 6.
אתה 6? אז לבשת את החולצה הלא נכונה, כי לפני דקה ראיתי את הצילום.
אפילו אתה לא יודע איזה מספר הנכד, אתה מבין איזה אנשים. מלאכי, בוא נראה רגע רציניים, איך היה, מה היה בלילה? איפה הייתם כשהייתה הזקה אצלכם בתקוע?
הם, אמא ראתה חדשות בסלון, היא בדיוק הסתכלה על הפיגוע שהיה, הניסיון דקירה שהיה בשער שכם, ו... אני הייתי בחדר שלה, עם הטלפון שלה והמיטה, ובערי, אח שלי הקטן, ישן בחדר שלו, והתחילה הזקה, אמרו חדירת מחבל, ואני כל כך נבלתי כי הייתי באמצע הסרט, ניסיתי להחליש את ה... סט, או אני לא זוכר מה ניסיתי לעשות, אז פשוט חיביתי את המסך של הטלפון, ורצתי לחדר שלי, שזה הממד, ואמרתי לאמא שלי להביא את בערי ואת הנשק.
לא, טוב שניהלת את האירוע.
כן, אבא היה חולה אצל סבא סבתא.
וביקשת גם את הגז פלפל שלך?
כן, יש לי גז פלפל שאבא קנה לי, שפשוט למקרה חירום, אז חיפשתי אותו, קצת חיפשתי אותו, הייתי מאוד מאוד לחוץ, בכל זאת, חדירת מחבל. אז פתחתי את המגירה שיש בה את הלדרמנים והסכינים שלי, פשוט החזקתי את הסכין שלי. עד שגיליתי שהגז פלפל היה לי בתיק שהיה בחדר.
אם היו בזמנו בלך יותר אנשים כמו מלאכי, יכול להיות שהייתם מנצחים, ארי.
תגיד, נבהלת כשהייתה הזקה הזאת?
כן, נבהלתי ונלחצתי מאוד.
פעם ראשונה שיש אזעקה שאתה שומע שבמערכת הכריזה אומרים חדירת מחבל ליישוב?
לדעתי זה פעם ראשונה שאמרו חדירת מחבל, כי הייתה, אמרו ממש ממש חזק חדירת מחבל, ואז הייתה צפירה כזאת.
תגיד, ואז אתה בעצם, אמא, אתה... ובערי מסתגרים בממד?
כן. אמא לקחה את בערי, בערי המשך לישון בממד.
וכשהוא התעורר, מה אמרת לו?
אמרתי לו, בערי, זה תרגיל כזה שצריך להתנהג הכי אמיתי שיש.
רצית, לא רצית שהוא ייבהל?
בכל זאת, ילד בן 9.5, כרגע הוא בטיול שנתי, אז נתן, ניסינו לתת לו להמשיך לישון.
תגיד, אתם בטוחים שהילד הזה בן 13 הרי?
כן, כן, תגיד, קיביתם את האורות? הייתם בשקט?
כן, סגרנו את כל הבית, ובארי רצה לישון, נתנו לו לישון, אז אמא סידרה לי, אמרתי לה להעביר את המזרון המתקפל מעל איזה ארון שיש לי בחדר, אז ישנתי עם מזרון מתקפל, סמיכה שיש לי עוד סמיכה, וכרית נסיעות כזאת שאתה שם על הצוואר.
תגיד, אמא הייתה שקטה או היא בכתה?
הייתה שקטה, הייתה בטלפון, רצתה כל הזמן להתעדכן.
ניסית להרגיע אותה קצת?
לא הייתה כזאת לחוצה.
ואתה פחדת?
ניסיתי להרגיע את בארי.
אתה עצמך פחדת?
באותו זמן, נראה לי שהדבר האחרון שבאמת קרה, זה שפחדתי. בבוקר פחדתי, באותו זמן, כאילו, היה קטע, אחרי שהרגעתי את בארי ושהוא נרדם, שקצת רעדתי מהפחד. אבל הלכתי לישון ובבוקר הכל טוב.
תשמע, אתה ילד מדהים, מעבר לכל. זה פשוט לא יאמן. ארי, איך אתה מרגיש כשאתה שומע את זה?
אני לא יודע, זה כבד, כבד מאוד.
אני רואה אותך דרך הזום.
אני יודע שהם גרים בתקוע, ובתקוע יש כמה כפרים ערבים סביבם, וחלקם עוינים יותר, ובארי ומלאכי לומדים עם ילדים של המשפחה הזאת, שהמחבל ניסה להיכנס אליהם הביתה, וזה כן, היה הדבר האחרון שהוא עושה.
משפחת מימון, יאיר מימון, זה שירה במחבל.
והוא היום גיבור בתקוע?
גיבור בכל הארץ,
לדעתי. איזה ילד אתה. מלאכי בשן אלדד, שמור על סבא, איך סבא במילה אחת? ברצינות עכשיו, אנחנו לבד על הקו.
מדהים.
תודה.
ויש לך כמה כאלה הרי? 18 או 19 כאלה?
20, ברוך השם.
20. מלאכי בשן אלדד, תודה.
תודה רבה לך.
וואו, איזה ילד. התראות, פרסונות ונחזור.
עכשיו... המשאל היומי.
אתמול שאלנו, טקס הדקת המשואות השנה היה 2835 מצביעים ומצביעות השתתפו, 70% אמרו נפלא, מרגש ופטריוטי, 14% אמרו חלש, פוסט ציוני ותבוסתני, 9% אמרו כמו בשנה שעברה, ו7% אמרו רוצים זיקוקים. היום שאלנו בטוויטר שלי ושל הרדיו את השאלה המתבקשת הבאה: מושב הקיץ של הכנסת נפתח היום, כמה זמן תחזיק הקואליציה? 1. יום יומיים, 2. שבוע שבועיים, 3. חודש חודשיים, 4. עד הסוף. תצביעו. שלום למרדכי רחמים.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
9 במאי לפני 50 שנה אתם פורצים למטוס סבנה שנחטף יום קודם, נכון? זאת אומרת, היום לפני 50 שנה.
בדיוק, כמעט אותה שעה גם.
ולא רק בדיוק, אלא ב-4, זאת אומרת שעה וחצי. לפני נכון. שעה וחצי. תגיד, אתה זוכר את זה?
בוודאי.
למה אתה צוחק, אריה?
כי אני מניח שקשה לזכור אירוע כזה, זה, קשה לשכוח. זה לא כמו רגע זה היה הבר מצווה של ההוא או הבת מצווה שלי.
לגמרי צודק.
תגיד, אתה עוד בכושר, מרדכי? אם עכשיו אתה עולה על מטוס מישהו חוטף אותו, אני לא מציע, לא כדאי, נכון?
אלוהים, יהיה לי חימוש או לא? אני
משיח
שלא יהיה לי גם.
חבר'ה, מי שלא מכיר את ההיסטוריה של היהודי שנמצא פה על הקו, זה לא רק שהוא פרץ לסבנה יחד עם אהוד ברק וביבי נתניהו, כל הסיירת מטכ"ל, נדמה לי שאתה גם בהזדמנות אחרת ירית וסיכלת חטיפה, איפה שזה היה? בציריך?
נכון, כן.
ואז הם גם החצופים שפטו אותך.
נכון.
וממש ישבת?
כן, כן, ישבתי חודש מעצר וחקירה, ואחר כך חזרתי אחרי 7 חודשים למשפט, שבו גם הייתי במעין מעצר במשך חודש.
ואיך נגמר המשפט? יצאת אשם?
חלילה, יצאתי ליקוי מוחלט.
טוב, נס, כשוויצרים אין להם חוש הומור.
תגיד,
טוב, זה היה אותו אקדח ששימש אותך בסבנה?
נכון.
כשאתה מסתכל על 50 שנה האלה, מצבנו היום, אתה יודע, בוא נדבר על טרור. פעם חטפו מטוסים, היום באים עם גרזנים, זה יותר טוב או יותר רע?
יותר טוב, מבחינה הזאת שהיום אנחנו ערוכים הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה אז, מבחינת כוחות לוחמים, אנשי ביטחון, אבל יותר גרוע, שזה מבחינה מהצד השני, זה ממש פיגוע בתוך יישובים, אזרחים תמימים, בתוך ערים, והדבר הזה גורם לחוסר ביטחון באוכלוסייה, וזה חמור מאוד.
תחושת הביטחון, אתה אומר.
נכון.
תגיד, בסבנה, מה היה השנייה שהיה ברור לך שניצחתם, שהכל בסדר?
שנייה שאחרי שניהלתי את כל קרב היריות עם המחבל שירה עליי, ואז הוא נכנס לקוקפיט, לתא השירותים.
קפטן רפאת, הוא המפקד של הפעולה.
נכון, נכון, הוא קרא לעצמו גם קפטן, וזהו, פתחתי את הדלת וחיסלתי אותו סופי.
הורדת עליו את המים. מרדכי רחמים, רק שתהיה לנו בריא וחזק.
תודה רבה לך.
תודה, 50 שנה לסבנה. על
כל מה שעשית וגם על התוכנית היום. תודה רבה.
תודה מרדכי. איזה אנשים. עורכים ומפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראית על השידור אבישג לסף שוסטר, עורכי הדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו, ומאורת האחינו ספורטים דודוביץ' ושרף. אני עוד לא מתאושש מהנכד שלך. תגיד, הוא צריך להיות ראש כיתת הכוננות של תקוע לדעתי, כבר בשנה הבאה, לא?
הוא מתאמן, הוא יכול.
יאללה, נתראה מחר.
להתראות.